עכשיו ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק.
1996, בנימין נתניהו, שימו לב, שם מפתיע, נבחר לראשונה לראש ממשלת ישראל, אחרי שניצח את שמעון פרס בלילה צמוד מאוד של בחירות. המלך חוסיין הגיע לביקור ראשון בארץ, אחרי הסכם השלום שנה קודם, ובינואר של אותה שנה, השב"כ מחסל את המהנדס יחיא אייש. אז מה, כמו אחרים, ככה זה מחסלים, תמיד קמים אחרים. היו הרבה פיגועים, לא נעבור עליהם יותר מדי, אבל קרה משהו בעולם. אלון, מנצח מחשב כחול עמוק את אלוף העולם בשחמט גארי קספרוב. זאת אומרת, בעצם סימן ראשון לעלונות ה-AI, מה שאנחנו מכירים היום, על הבן אדם, על אלוף השחמט. וחוץ מזה, נולדת הכבשה המשובטת דולי. היונק הראשון בטבל שנולד בעצם בהתערבות אדם, ובמוזיקה שלנו בטח כבר שמעתם את קולו, מגיע בחור לא חדש, אלון ארצ'יק, עם אלבום איכותי, אלבום מופת, בואי נגיד שאני שלך.
בואי נגיד שאני שלך, שאני אוהב אותך, לשחק מעט זה לא אכפת, אם נגיד שאני שלך לרגע, ונגיד שאת שלי, וגם את אוהבת אותי, לא אחליף אותך, רק אטריף אותך, שאת שלי. ימים יגידו אם זה רציני, אולי אפילו ייתכן משחק כל עוד אנחנו כאן, ובינינו השולחן, אם במונופול אפשרי הכל, אז בואי נגיד שאני שלך.
אלבומי המופת 103.
אתה שם לב רז שעדיין שרנו ברש.
ברש.
כן. זה לפני המהפך, כן.
לפני המהפך הגדול. ערב טוב, אלבומי המופת 103 FM, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל אופרי גלייכמן. אנחנו משודרים גם ברדיו 104.5 וכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103. והערב אנחנו חוגגים 30 שנה לאלבום המופת בואי נגיד שאני שלך, של אלון לארצ'יק, שנת ייצור 96. בעצם אלון, האלבום הראשון שלך שלא נולד על תקליט, זהו, סוף עידן.
כן, אתה אמרת לי את זה, אני לא ידעתי. פשוט, עכשיו, כאילו היום, כל האלבומים הם על...
כבר בסטרימינג, זהו.
כן.
אתה לא מוציא, אין דיסקים, אין... עדיין יוצאים אלבומים, אתה יודע, בכל מיני פורמטים, וגם יש את הטרנד שחזר שהתקליטים, אבל זה כבר...
נכון.
כבר אפילו של 20 שנה, זה כבר...
לגמרי, לגמרי, אנשים קונים תקליטים, ממש.
אבל היה איזה, אם אנחנו מעניינים, אנחנו כבר בצומת הזאת, היה איזה עצב מסוים על זה שהתקליט הלך, והדיסק תפס את מקומו, או שאני מגזים? זו הטכנולוגיה.
אני לא הרגשתי בעיה עם זה, אני לא יודע, יש אנשים שקונים דיסק ומסתכלים עליו כמו על תמונה של רמברנט או משהו, שזה בסדר, זה גם בסדר. יש properties שלא קיימים בתקליט שיש בדיסק, זאת אומרת תדירויות מסוימות
לפי התאוסר. כן, אבל זה תחילת עידן, ואנשים מקבלים דיסקים, והדיסק הזה מגיע מאוד מהר לזהב, אגב, באותה שנה. אתה כבר כמובן בעידן הרבה שנים אחרי כוורת, יוצא לדרך סולו, ובואי נגיד שאני שלך, קודם כל, שיר שהפך לשיר חופה, בלי תמיד שאנשים קוראים עד הסוף.
נכון, אני חושב שזה מרגיע להגיד ימים יגידו אם זה רציני.
כן, אתה הולך, ואתה הולך לחופיים.
אנשים צעירים נלחצים מכל כאילו השבועות האלה, ואתה יודע, במחלות ובמוות, מי צריך את זה בכלל?
כן.
אז הם אוהבים לחשוב שתהיה אפשרות לצאת מזה. אני שמח מאוד שבחרו בשיר הזה.
בשיר חופה. הופתעת בהתחלה?
המון אנשים, כן, הופתעתי בהתחלה. המון אנשים התחתנו עם זה. ובינתיים אף אחד לא אמר לי שהוא התגרש.
בוא נגיד שאף אחד לא אמר. איך זוכר, כתבת אותו ועל מה?
היה לו טקסט אחר, אני לא זוכר את הטקסט הראשון. זה היה שיר פסנתר כזה, אני לא יודע.
טוב, אתה מומחה בשירים עם טקסטים אחרים, זה נזכיר שאת ילד מזדקן כתבת על בסיס פוגי מתחשמל.
נכון.
אתה יודע דבר או שניים על איך שאלות מילים. נכון. והתובנות שיש שם, ממש פילוסופיות, מאיפה זה נולד? מניסיון מסוים, מערכת יחסים מסוימת, או
שקפת חיים? זאת האמונה שלי, שאין לנו שום דבר למעשה. בחיים. אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה הדירה שלי, בסדר, אוקיי. אבל מעבר לזה...
היא יכולה ללכת אחרי שבוע מטיל איראני, זאת אומרת.
בדיוק.
גם הדירה הזאת, לצערנו.
אתה יוצא מהמקלט ואתה מקווה שהדירה שלך עדיין...
נמצאת.
נמצאת, כן.
בואי נגיד שהדירה... אגב, איך אתה מלחין, אלון? זאת אומרת, את האלבום הזה?
אני מלחין
גיטרה, פסנתר?
בפסנתר, בגיטרה.
כי הכלי המרכזי שלך הוא גיטרה, יותר מפסנתר.
הכלי המרכזי שלי גיטר בס.
בס.
אבל לפעמים אני נוסע באופניים ככה ושורק לעצמי משהו, או שר לעצמי משהו, ופתאום אני קולט שזה יכול להיות, נגיד בן בסט או כזה.
בן בסט, כן, דיברנו על האלבום הראשון בעצם.
כן.
יצאת לערך הסולות בשנות ה-80, יש לנו תכנית שלמה על זה. בן בסט היה ככה באופניים.
בן בסט היה באופניים, וזה נחמד, סיפור נחמד באמת. זה כתובת שהייתי צריך להגיע ליפו דלת שמאלה, הפעמונים 9, הפעמונית למעשה.
יפו דלת,
כן.
ואז פשוט זה נחת לך בזה, ואז נולד בן בסט.
ואז היה בן בסט, זה חנות בסלמה שנסעתי, חנות של חלקי חילוף של רכב. למעשה הוא בן בסט, הוא כעס עליי.
שלא עשית לו פרסום, פחות היה מרוויח משהו מהשיר.
לדעתי הוא הרוויח.
הוא הרוויח, כן. בתוך האנשים נעצרו, אמרו, זה מהשיר. בוא נלך לעוד סינגל מצליח שיצא מהאלבום הזה, בעינייך.
בעינייך. לך פתח שבע הפיות הטובות לא השתנו בכלל הן טובות גם עכשיו וכוכבים נופלים כמו גשם בעיניים שבע נשמות חיות ונשמה אחת ישנה עכשיו והחלום שלה הוא קסם והמסיבה הזו שידלק האור פסק עכשיו אם את נסיכה מגיע לך כתר בעינייך את מחכה לדבר אחר את מבקשת להשתחרר ולהתחיל מההתחלה הנה השמש שלך עולה את רוצה להרגיש ריקה ולהתמלא באהבה חזקה ולא משנה לך אם טוב או רע יהיה אחר כך זה ברור כבר עכשיו אם יש נסיך בשטח
חיי עוד סינגל מהאלבום הזה. מה הסיפור של השיר הזה?
הסיפור שאשתי דיינה, שאני נמצא את הכל הזמן.
מה זה אומר כל הזמן? כמה שנים?
לא יודע, משהו כמו 45, משהו מטורף.
ממש.
התחתנו בשנת 79 במאה שעברה.
וואו. איפה? לא יודע. מה המקומות האלו עד אימא?
בניו יורק.
בניו יורק.
והיא אמריקאית, והנוף שמתואר, כל העצים האלה, היערות אדומים, כתומים, צהובים, זה מה שקורה באפסטייט ניו יורק, איפה שהיא. זה הרקע לסיפור.
ובעצם שכתבת אותו אז בניו יורק, או לקראת האלבום ב-96?
ב-96.
כן, זאת אומרת, הלכת אחורה.
כן.
לניו יורק, ומה חשבה על השיר?
היא מרגישה שזה שיר שנכתב בשבילה.
כן, ידע או שיתפת אותה בתהליך או שזה רק שזה יצא?
אני לא זוכר בדיוק מה זה היה.
עכשיו, והאלבום הזה בא שלוש שנים אחרי, תגיד לי מה אתה מרגיש שהיה עם לעיתים כמו בן בסט, שדיברת עליו קודם, ואתה יודע, אז אנחנו תמיד כעיתונאים או כתקשורת, תמיד בוחנים מה חדש באלבום לעומת היצירה הקודמת, אם השתנו ז'אנרים, אם השתנו סגנונות, זה בכלל משהו שחושבים עליו, או זה רק אנחנו אלה שאתה בא עושה אלבום, לא חושב.
זה די אוטומטי, זאת אומרת, די לא מודע בידי הכותב. אתם חושבים על זה כזה עבודה שלכם.
כן.
אבל אנחנו לא חושבים
על זה. כן, זאת אומרת, אני לא עכשיו, הטרנד הוא להוסיף, לא יודע, סינטי בס, זה לא אומר שאני...
כן, אני לא חושב שזה משפיע.
עכשיו, אתה יודע, אתה גם היית איש של להקות, ובהשוואה ליצירה עם אנשים אחרים, ביצירה לבד, מה אתה מעדיף, או מה יותר קל לך?
אני מעדיף...
יש תמיד מוח פורה, או...
אני מעדיף ליצור לבד, כן, עם הלהקה שלי, כי אנשים שמנגנים איתי, תמיד, מוסיפים לי השראה, כמובן, ואני, כן, אני אוהב את זה לבד.
לבד. למרות שאתה יודע, בכוורת, עשית את כמה הייתי מעצומים של ישראל. אבל השאלה אם כתבתם ביחד, לא בהכרח, או יכולת לפרוש לחדר, להביא שיר ולחזור. מן הסתם.
אני חושב שההצלחה של כוורת, בייחוד בתקליט הראשון, סיפורי פוגי, היא תודות לדני, שהייתה לו... היה לו ויז'ן, היה לו...
כן, היה רצה אופרה בהתחלה.
הוא רצה, כן, הוא כתב שירים, אנחנו לא...
בוא, אל תצנה, גם אתה כתבת שם הרבה שירים.
בסדר, הוספתי כמה מילים, כן, בסדר גמור.
כן, מהם, אפרופו, אנחנו לקראת אירוויזיון, אז גם את זה כתבת.
נכון.
נתתי לחיה, שמעת את הנציג שלנו?
שמעתי את הנציג שלנו.
השיר בצרפתית?
הוא זמר מעולה, הוא מופיע... ואני מקווה שכל הפוליטיקה לא תהיה נגדו עכשיו.
כן, אתם באתם אז בתקופה קשוחה, מלחמת יום כיפור שהייתה וכו, עוד...
כן, היינו בברייטון באנגליה, והיינו בקומה אחת עם העירים, וכשהיית פותח את המעלית, היית רואה מישהו עם אקדח, עם רובה, אתה יודע, שומר ראש כאלה.
לא, אתה רואה, ו-50 שנה עוברים,
אותו דבר.
גם נועם נוסע עם הבטחת שבק כפולה ומכופלה, מה שנקרא.
נכון.
בקיצור, לא משתנה פה הרבה, אבל אני נזכיר שאתם הייתם אמיצים, וכבר אז שרתם שיש אוויר למדינה או שניים, זה נעלם, זה נעלם. השורה נעלמה בזמן אמת, לא עשו מן העניין, רק בדיעבד, הבנו עד כמה הייתה, לא יודע, פורט, אמיצה, נקרא את זה ככה.
כן, זה היה הדיבור אז, היה לגמרי בסדר להגיד את זה, וזה גם היה בבית השלישי.
נכון.
בשיר. אז אתה יודע, רוב השיר עבר, יאללה.
כן, אבל איך אתה עם הצרפתית של נועם באירוויזיון? בסדר. הייתה ביקורת למה הוא שר בצרפתית, כי הוא חזק בצרפתית, אז ישיר בצרפתית.
אז מה הוא ישיר באנגלית?
העברית רצו.
בעיניי זה בסדר גמור.
אני מסכים איתך כאן, חוזרים אולי אפרופו מראים טוב לשיר הבא, כי לכל ישראלי יש דעה, אז הנה תריסר ישראלי.
תריסר ישראלי.
בואו נשמע אותו.
Yeah.
בשכונה שיחקנו בבילי וחמישי נהג מונית בניו יורק הרחוקה ושישי צלם צלם מצלם את פלאפל בנורווגי השמיני עשה טעות ויושב על זה בשבדי לספר את הסיפור הזה.
טוב, יש לי כמה, הרבה שאלות על השיר הזה.
אוקיי, אוקיי.
לשר ישראלי. קודם כל, שיר גדול.
אני רוצה לציין, דבר חשוב, ליאור טבת היה המפיק של האלבום הזה, והנגנים היו אבי יפרח, אשר פדי על התופים.
זכרו לברכה.
זכרו לברכה.
דופף גדול.
וברק חנוך.
ובארכיון כתוב שגם קורין אלעל, זיכרונה לברכה, הייתה בעצם מעורבת באלבום.
אני לא זוכר בדיוק
יש לה קרדיט לפחות גם באלבום. מה מהות הקשר שלכם היה? מהעבודה?
אנחנו עבדנו ביחד, כן, עבדנו ביחד.
באותן שנים או בכלל?
אני זוכר שבבואי נגיד שאני שלך, היא שמעה את השיר, ויש את ה... היא אמרה, למה אתה שר תעזוב את ה... ואני התעקשתי לדעתי את האתה, אבל קודה במקום המונח.
כן, הייתה מוזיקה גדולה קורן
לגמרי.
איך היה לעבוד איתה?
היה טוב, היה ביקורתי מאוד, הייתה רצינית בעבודה.
עוד צריך, לא? מפיק צריך לתת בראש לפעמים.
כן, כן.
לדרוש דברים, לעשות... עכשיו, תריסר ישראלי נכתב על חבר'ה כזה שלך, או דברים שאתה קורא בעיתון, נגיד? יש לי גם
השאלות.
קודם כל, ההוא עם הפלאפל בנורווגיה, מעניין אותי אם הצליח. הצליח שם עם הפלאפל. הם אכלו את הפלאפל בנורווגיה?
בטוח שהצליח. ישראלים, זה ישראלים שנוסעים להודו, מחפשים את הפלאפל בהודו.
כן.
אז בנורווגיה גם. זה
נמשך לשיר בעינייך שכתבת על רעייתך, זה גם בעצם חוזר לניו יורק.
זה שיר על 12 ישראלים, יש סיפור של אגתה קריסטי בשם 10 כושים קטנים.
אני חשבתי לך שהלכת לביא 12 השבטים, נתתי לך קרדיט לתנך. אז זהו.
אוקיי. אוקיי.
אבל אגתה קריסטי זה תנך מסוג אחר.
אז זה על זה שכולם עוזבים. למעשה, חוץ ממני, נשאר
פה, בעצם לספר
את הסיפור הזה.
כן, אבל תשמע, זה ישראליאנה, אתה באמת תמצא את כל הדברים האלה. כמה שנים היית בסופו של דבר בניו יורק?
הייתי בניו יורק 5 שנים, ובבוסטון לפני זה ב3 שנים.
וזה פיתח אותך גם ברמה המוזיקלית? הרגשת שאתה מקבל שם דברים שלא למדת קודם בארץ?
זה בעיקר נתן לי ביטחון עצמי במוזיקה. Mm-hmm. כאילו, אני, כשמשהו לא בסדר, אני יודע למה.
וואו,
אז, אז לא ידעתי.
זה טוב מאוד.
כן,
זה
כן, מעלה, כן, כן, כן.
מעלה משוגעת, לא יודעת למה שזה בסדר. אלבום 30 שנה, בואי נגיד שאני שלך, והנה ילדה מתוכו.
יש לי ילדה אחת בלב, יש לי ילדה בלב, אותה אני אוהב. יש לי ילדה אחת, אתה יודע, היא הילדה שלי וגם אני שלה. אתה יודע, כל יום אני שולח אותה לבית ספר, מחייכת לי וגם צוחקת לי, ולפעמים היא בוכה אז אני עוזר לה. היא הילדה שלי וגם אני שלה. אתה רוצה לשיר, יש לי ילדה קטנה אחת והיא חוזרת עוד מעט מבית הספר בריצה, את זרועותיי לא מחניצה. ילדה אחת, אתה יודע.
כן, בת שלך, בת כמה היא היום, אמרנו?
42.
ושמה, בישראל?
טסה.
והיא ידעה מראש שזה עליה?
אני חושב שהיא, בסמוך לכתיבה, היא ידעה שזה עליה.
הייתה יותר בשמחה או יותר במבוכה?
טסה, יחיכה. אני לא יודע.
יפה, אבל נשאר שיר יפה, ואפופו ילדה, נזכרתי קודם, את ילד מזדקן, ומסוגרים לגבי ילדה, ראיתי אותך מבצע את זה מול מפונים בהופעות במהלך המלחמה.
כן.
זה היה מאוד מאוד מרגש, וזה הפך, אתה יודע, ילדות שהיו שם. בעצם, כן. לא יודע אם אתה זוכר, בטח כל כך הרבה עבר.
אני זוכר ש...
מאוד מרגש בעיוצים שהם...
אני זוכר שכשהיינו מופיעים למפונים, היו ילדים קטנים, שלא מכירים שום שיר שלי, או בכלל כברת, לא מכירים, והיו מתרוצצים. אז אמרתי, אני חייב ללמוד שירי ילדים, והילדה הכי יפה בגן, למדתי של יוני, והתחלתי לשיר את זה, וההורים הצטרפו, והילדים גם לא מכירים את השיר הזה. זה היה סתם.
זה בכל זאת, זה היה כפס השישה השאר. אבל תשמע, עוד שיר שלצערנו חזר בנסיבות מצערות, מזדקן, הוא שמע שוב ושוב במהלך המלחמה, כי...
כי זה שיר עצוב.
הרבה ילדים, וגם הרבה ילדים בעצם התבגרו בבת אחת.
לגמרי.
האמנת ששיר של, כתבתי בתחילות שנות ה-70, מין תרגיל מחשבתי כזה, יעמוד כל כך הרבה זמן אחרי 50 שנה, משהו בו נגע ב-DNA הצרוב של הישראלים.
כתבנו את זה בשנת 72, ולא חשבנו מה יהיה, או עתיד. השיר מקבל צורה אחרת, משמעות אחרת עם השנים.
ותמיד רלוונטי.
אז היה דחקה כאילו של בין 23 ו-22 שכותב שיר וזה. והיום זה שיר עצוב.
כן, זה עצוב, זה עצוב הרבה שלוקחים לך את הבן, זאת אומרת.
כן, כן.
אתה חושב על זה,
וזה נכון. וזה נכון שלוקחים את הבן.
כן, זה מצמרר ורלוונטי, ותשמע, מילים שבאמת נכנסו לפס הכל.
אנשים מתרגשים מהשיר הזה, אני יודע.
זה הילד מזדקן, ועברנו מילדה, והנה השיר הבא, מאלבום, בואי נגיד שאני שלך, בהחלט אלבום מופת, תשמע, מגיע לנו גם מופעת 30. איזה סגירת מעגל.
אוקיי, בסדר.
אם בוב דילן עשה, היה עושה, אתה יודע, פעם ב-10-20 שנה, היה לוקח אלבום, מופיע מהתחלה ועד הסוף.
בוב דילן...
מה שהצליח, לא הצליח, לא אכפת לו. הוא נותן את ההופעה על כל האלבום.
כן, פעם, הוא היה בארץ באיזו הופעה, ונפתח המסך, ולא ידעת... איפה בוב דילן?
כן, נכון, אני הייתי בהופעה הזאת.
כן.
ואתה מכיר את זה גם, זה סיפור שהוא הגיע באוטובוס מבאר שבע.
לא,
הוא נחת בנתב"ג, הוא לא בא. חיפשו אותו, זה היה בפעם הקודמת. ואז התברר שהוא עלה, רצה לטייל מארץ, והוא עלה לאוטובוס מבאר שבע לתל אביב, פשוט בוב דילן נסע באוטובוס.
אוקיי.
מבאר שבע לתל אביב, וכך הוא הגיע. זה האיש. אבל אגדה, מה להגיד, תשמע, אנחנו, אני חושב, חייבים לו הרבה, ליהודי הטוב, בסוף של הדבר, היהודי הטוב, רוברט אלן צימרמן, נזכור, זהו שמו.
כן, אוקיי.
בוב דילן. אז הנה, חוזרים לאלבום, בואי נגיד שאני שלך.
את המבט שלך מגע ועוד מגע ועוד מגע ועוד חלחלה ומועקה בנשיקה לפתע קולות זהב בוקעים מעל אני נופל אני שיקור אבל זה לא מיד אני חוכות המתוקים של אהבה תעופה והריחוף כאב הגוף מה שנדע מחר הציפייה ללא צפוי והחשש מהשינוי הרי הלב עוד מסתובב ובסיבוב שלו בחלומות הכי טובים הכי רעים הכל מותר הכל אסור הכל חסוי הכל פתוח עכשיו דבר לא משנה אני נופל, אני שיקור, אבל זה לא מיין. הניחוחות המתוקים של אהבה, התעופה והריחוף, כאב מגע ועוד מגע ועוד מגע ועוד תעופה והריחוף כאב הגוף
מילה ועוד מילה, רומנטי.
זה שיר חרמנות,
בווייב,
באופן כללי.
אוקיי.
אבל בפזמון הוא אומר, בוא לא נגיד עכשיו את מה שנדע מחר. זאת אומרת, בואי לא נעשה אידיאולוגיה מהדבר הזה.
אידיאליזציה. הבנתי. אבל יש גם משפט שתפס אותי, מגע ועוד מגע ועוד מגע ועוד מגע, וחלחלה ומועקה ונשיקה.
נכון.
לפתע, אז למה, אוקיי, אבל למה חלחלה ומועקה?
כי יש איזשהו פחד לפני נשיקה, אין מה לעשות. אתה אומר, מה יקרה אחרי שאני אנשק אותה?
איך זה יסתיים?
איך זה יסתיים?
יהיה פידבק חיובי?
מה יהיה? מה הפידבק? בדיוק.
יפה. זה הרגע הפילוסופי שלפני, זה נכתב על מישהו?
לא, ממש לא.
מניסיונות החיים, אתה אומר.
מניסיונות החיים, כן.
תגיד, אתה יודע, שאלה בנאלית, אבל היא תמיד מעניינת איכשהו. האמנת ש-30 שנה אחרי, נשב לדבר על האלבום הזה ונגיד לך, תשמע,
אני לא ידעתי,
הוא ננתח אותו, הוא היה טוב, הוא צעד, הוא השאיר פה חותם, זה
כן,
לא מובן.
אנחנו אף פעם לא יודעים, כשאנחנו עושים תקליט, אנחנו לא יודעים מה יתפוס, אם יתפוס, ומה יקרה לאלבום בעוד שנה או עוד.
ועכשיו בדיעבד שאתה שומע אותו, נגיד, היית משנה דברים, אתה מאלה שאומרים, אוי, הייתי צריך לעשות ככה וככה וככה, או משחרר.
משחרר, וזה אלבום נפלא בעיניי. אני שמח שזה היה, שמח על הנגנים הנפלאים שמנגנים פה, ועל המפיק, ומה אני אגיד לך? אנחנו עוברים מעלה, אנחנו בני 75, אני בני 75, אז אני
אז היית ילד בן 45. אבל עדיין עם הרבה ניסיון בתעשיית המוזיקה כבר אז, עברת הרבה דברים.
אני הייתי מוזיקאי מגיל 6, זאת אומרת, ההורים לקחו אותי בוורשה, למורה, לפסנתר, שהייתה אמורה להגיד, אם, אם כדאי להשקיע בילד או לא.
בתחשית.
והתשובה הייתה חיובית, כן, אפשר להשקיע, כדאי לכם להשקיע. ומאז אני מוזיקאי, לא הייתה אף פעם, לא היה מרד נעורים, מי יודע מה, ניגנתי גיטרה במקום סנטר, אוקיי, ביג דיל.
כן, בסדר, עדיין בס, גם הלכת לבס.
כן, 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 אבל לא הייתי רופא שיניים למשל.
שזה בטח קצת צעיר את ההורים שלך, או שלא.
אני לא יודע.
הם היו מעדיפים שהייתי רופא שיניים?
יכול להיות, הם היו אומנים, אבא שלי היה אומן, הוא כתב שירים, הוא היה פסנתרן, הוא כתב שירים בפולין שהתפרסמו וכו'. מאוד. וזה היה בתוך הדבר. אני פשוט לא שאלתי את עצמי מה אני רוצה להיות, אף פעם.
לא שאלו אותך בעצם גם, אף אחד. או שאתה שם או שלוקחים אותך מפה.
כן, נכון.
תשמע, זה בכל זאת 30 שנה, ואני כן מקווה שתעשה את הסגירת מעגל עם הופעה של כל האלבום הנפלא הזה, ובינתיים נשמע עוד שיר ממנו, היי ירח.
Yeah.
את זה חלקת עם מאיר גולדברג בכתיבה. איך הגיע?
זה שיר, כן. זה שיר רומנטי, אני חושב. על ירח שרצה להיות כמה שיותר רחוק מאיתנו.
אני לא יכול להאשים את הירח.
אני גם לא.
למה אנחנו קופצים אליו? מה אנחנו רוצים ממנו גם? ומאיר גולדברג... כתבת אותו ביחד בעצם.
כתבנו אותו ביחד, אם אני לא טועה, כן, לגמרי.
מה, הוא עבד איתך על האלבום אז, או ככה מפגשים אקראיים?
מפגשים, מפגש אקראי, כן.
ואז יצא לכם לכתוב את המינים. תשמע, יצא לי מהר מדי, אבל הגענו לסוף השעה. סוף האלבום, לא הצלחנו להכיל את כל האלבום, כמובן בשעה אחת.
אוקיי, רז, תודה, תודה לך.
אפילו, זה השיר האחרון שנשמע, משהו מעניין להגיד עליו?
זה על העצב שבאהבה, השיר הזה.
העצב שבאהבה.
כן.
יש עצב באהבה.
יש, יש.
אז אלון אולארצ'יק, המון המון תודה שקיבלת אותנו בנוכחותך.
תודה, תודה לך.
הזה, ומזל טוב על 30 שנה. נתראה במופע של... אם, okay. אם לא, אנחנו בטח נקבל אותך על הבמות לאורך השנה כמו תמיד, נכון?
Yeah.
תודה רבה שתהיה שבת שלום.
בואי, טוב עכשיו, במקום הזה בזמן, מפזר את הענן ונוגע בך בך הגע כבר מוכן להתקרב ואולי להתיישב אפילו אין לי זמן לדיכאונות מוותר על הספקות שעדיין יש מה שיש זה הזמן להשתנות ואפילו ליהנות אפילו עכשיו במקום הזה בזמן מפזר הענן ונוגע בך בך הגע כבר מוכן להתקרב ואולי להתיישב יחד אך תמיד אפילו